כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי תמיד איתי חדשות כל חי השעה 10
שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי עם קיצור חדשות השבת. צהל השמיד הערב מנהרת טרור התקפית שבנה ארגון הטרור המאס מטרים ספורים ממעבר כרם שלום. תוואי המנהרה הוא שמד באמצעות תקיפה של מטוסי קרב. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי מעבר כרם שלום סגור מאתמול להעברת סחורות לאחר שפלסטינים הציתו את החלק הפלסטיני של המעבר. אך עם זאת צהל יאפשר לפלסטינים להכניס לעזה 6 מסעיות עם ציוד רפואי ותרופות. חמאס מגיב להשמדת המנהרה והודעת הארגון נאמר כי התקיפה הישראלית היא ניסיון כושל למנוע את השתתפותם של ההמונים בצעדות השיבה. שר הביטחון אביגדור ליברמן מתייחס להשמדת המנהרה ואומר חמאס מפזר סיסמות על רצונו בהודנה ארוכה דבר, אבל בפועל ממשיך לחפור מנהרות טרור לשטח מדינת ישראל. אנחנו לא קונים את הבלוף הזה. ליברמן הוסיף ואמר, נמשיך כמו הערב לפגוע בתשתיות הטרור. הנוסחה היחידה שבאה בחשבון היא פירוז תמורת שיקום. ובתוך כך הפלסטינים ממשיכים בטרור העפיפונים, הגורם לנזק רב בצד הישראלי. ביער בארי פרצה ערב שריפה לאחר שהעפיפון תברה, שהטיסו פלסטינים מעזה הצית את היער. כוחות הכיבוי השיגו שליטה על האש. ראש הלשכה המדינית של חמאס, איסמעיל הנייה, יצא מחר לקהיר, שם ייפגש עם ראש המודיעין המצרי שהזמין את הנייה, בכדי לשוחח עמו על התמורות החלות באזורנו, עם העברת השגרירות האמריקנית לירושלים, ויום הנכבה מתוכנן להתקיים השבוע. משרד הבריאות הפלסטיני בעזה טוען כי נער בן 15 שנפצע מירי ישראלי אתמול בעזה, מת מפצעיו בבית חולים בעזה. באימותים אתמול נהרג אדם נוסף בשנות ה-40 לחייו. התחזית, הלילה התחדשו הגשמים וירדו גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמישור החוף, ועד כאן חדשות כל חי.
עכשיו איתכם שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי,
יש הקלטות, מהקלטות עשו ספרים. תתאר לעצמכם, חכם ברוך הוא היה תלמיד בין המובהקים של חכם זעתיה. מאיזה ספר היה נותן את השיעור? זה היה הספר של חכם יצחק, ילקוט יוסף. זה היה שיעור, והיה קורא ומפלפל ומחדד את תלמידים. אז אמרתי, תראה איזה ספר זה. זאת אומרת שאדם יעריך את מה שיש פה, ו עמדתי הרב בענוותנותו, והרב יסלח לי, ספר כזה נקרא ילקוט, כאילו שזה לקט וילקוט, היה צריך לקרוא זה שולחן ערוך הרב, כמו שהרב זבי זמן כתב, שולחן ערוך, הרב בענוותנותו לא כתב, ילקוט, כאילו שזה לקט, לקט דברים. ואני אגמור, שקוראים לרב שלנו יצחק יוסף, לפי המקובלים יצחק זה דין, ויוסף זה יסוד. ברוך השם, שמה גרים, שהרב שלנו הוא מקור הדין, ולא רק מביא את הדינים למעלה, את היסודות של הדין הוא מביא למטה. זה יצחק יוסף, דין ויסוד. יאריך ימים הממלכתו, אמן. סלח לי רב.
חזק וברוך לרב הגדול, מזכה הרבים, מרביץ תורה, הגאון רבי אליהו מנצור, שמשמרו וחייהו, רב קהילה גדולה מאוד בניו יורק. כל פעם שאני מגיע לשם, אנחנו הולכים אצלו, אין פרט אסף. מאות וענפים יש. תשכחו חנן אותו, יש לו מענה לשון. לא כל אחד זוכה לזה. והציבור, ברוך השם, נוהר לשמוע אותו. תשכחו יזכה אותו, שיעשה עוד כהנה וכהנה. הוא גם היה מקורב מאוד למרן האבא. היה נותן לו הרבה סתירות, מרן האבא. הוא הולך בדרך של מרן, דרך ההלכות של מרן, לא סוטה ימין ושמאל, שיזכה עוד להדיר תורה לדירה, עוד כהנה וכהנה. אנחנו מתקרבים לחג שבועות. שבוע הבא כמו עכשיו, זה ליל חג שבועות, יושבים כל הלילה ועוסקים בתורה. כל יש אחדות בין הספרדים לאשכנזים. שנה רבה אשכנזים לומדים קצת כמה שעות, הולכים לישון. אנחנו הספרדים יושבים שנה רבה כל הלילה. יש לנו יותר כוח. בשבועות אין בזה הבדל. בין הספרדים, בין האשכנזים, לומדים כל הלילה. המקור של המנהג שלנו, מאיפה המקור, המקור שקוראים כל הלילה, זה בזוהר הקדוש. כתוב בזוהר הקדוש, חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזה, היו עוסקים בתורה, היו אומרים, בואו ונלחון מורשה קדושה לנו ולבנינו בשני העולמות. עוד כתוב שם, כל אלו שמתקנים התיקון בלילה הזה ושמחים בו, כולם יהיו נרשמים וכתובים בספר הזיכרונות לפני השם יתברך, תראו מה זה, מברך אותם ב-70 ברכות. זה כך כתוב בזוהר הקדוש, מי שיושב ועוסק בלילה הזה, ליל שבועות, בתורה. כן, צריך לשים לב, שלא לדבר דברים בטלים, אדם ישן ביום, מותר לישון ביום הרבה, בשבוע הבא תמיד, הרבה, כדי שיהיה לו כוח בלילה ללמוד. רק כותב ספר החסידים, שבוע שעבר הזכרנו את זה, שלא יגיד ביפיו, אני יושן עכשיו, שלי כוח לעשות בלילה משמר. זה רק יהיו מכין משבת ליום טוב. לכן לא יגיד שום דבר. מחשבה, אנחנו לא בעלים על המחשבה. ילך לישון, כרגיל, ינוח טוב, כדי שבלילה יכול ללמוד בשמחה, מדי פעם בעולם הישיבות, כל שעתיים שלוש, שרים איזה שיר אחד או שני שירים. למה? כדי לעורר את הציבור, שלא ירדמו, ושימידו תורה בשמחה. אדם זוכה ב-70 ברכות, בקדוש ברוך הוא, מי לא רוצה ברכה? כמה רוצים לנסוע על קברות צדיקים, לקבל ברכה, להתפלל, כל מיני חכמים מבקשים ברכה. פה הקדוש ברוך הוא רושם את זה לפניו בספר הזיכרונות, מברך אותם ב-70 ברכות. אתה צריך לשמור טוב על הלילה הזה, שיהיה כולו קודש להשם. פרקי רבי אליעזר, מובא טעם נוסף, שבלילה הזה היה מתן תורה, ואז בני ישראל נרדמו, היו עייפים ונרדמו. קדוש ברוך הוא צריך להעיר אותם. קולות וברקים, למה בא קולות וברקים? כדי להעיר את עם ישראל. לא יפה. קדוש ברוך הוא אומר לכם, יש מתן תורה, אתם באים עד הר סיני, יהיו שם מיליונים תחת הר סיני. באים שם ונרדמים, צריך להעיר אתכם עד קולות וברקים, לחפר על הדבר הזה שזה לא היה טוב. לכן אנחנו יושבים בלילה הזה, יושבים, נדים שינה מעינינו, ועוסקים בתורה. כמובן, המנהג הזה שייך לאנשים ולא לנשים. רב פעלים בחלק א', יש לו בסוף סוד ישרים, תשובות בענייני הקבלה. הוא היה חזק מאוד גם בקבלה. בסימן ט', הוא כותב על כל העניינים של אנשים, כל המצוות שייכות להם. הוא מזכיר אחר כך, נדבר על כמה דברים אחרים. בהמשך הוא נדבר על תיקון של הושענא רבה ושבועות. הוא מחלק ביניהם. הושענא רבה זה בא כדי לחזור בתשובה. דום לומד תורה כדי שיהיה מסירת הפתקים ויכתב לחיים טובים ולשלום. אתו גברי באי חיי, נשי לא באי חיי, לכן גם אנשים. שבואו יקראו תהילים, יעשו קוסטל הבעלים, יעשו במצווה הזו גם כן. וחג שבועות אומר זה שייך לספירת העומר. וספירת העומר לא שייך לנשים. קודם כל, לפי הרמב״ם, זה נקרא מצוות עשה שהזמן גרמה. ונשים לא מברכות, שכשם צטה וציוונו על ספירת העומר, כי זה זמן גרמה. אבל הוא כותב שגם על פי הקבלה, הוא מסביר את זה, מי שצט מביא מקבלה, זה קל. מי שיקרא שם, יראה שגם על פי הקבלה, שזה חומר העניין, שנשים לא יספרו את העומר, אפילו בלי ברכה, שום דבר. וגם הנשים האשכנזיות, המשנה ברורה כותב שהאשכנזיות לא מברכות, למרות שפי דעת רבנו תם והרמה, אשכנזים כך פוסקים, שנשים מברכות על זמן גרמה. על סוכה, על לולב, על שופר, נשים מברכות. בספירת העומר, אנשים יכולות לשכוח. אנחנו הגברים, יש לנו חובה להתפלל בציבור, השתדל. מרן כותב בסימן צדיק סעיף יוד, השתדל אדם להתפלל בציבור. למה כתב השתדל? הרבה חשבו להגיד השתדל, זה השתדלות. לא, בגלל ההמשך. אלא אם כן הוא אנוס. אם הוא אנוס, אז הוא פטור בתפילה בציבור. מה משמע? שאם הוא לא אנוס, אז הנה לכן, למה צריך להתפלל בציבור? אנחנו הגברים מפללים בציבור, זוכים ספורט העומר בלילה, ואם נאנס בלילה, בבוקר מפלל יותר ספרדים, סופרים את העומר, אשכנזים לא סופרים בבוקר, אנחנו סופרים בבוקר, ואז הוא נזכר מהספירת העומר, לכן לא מצוי שישכחו הרבה, כמה מצוי? אצל אנשים עסקות בצורכי הבית, פטורות מתפילה בציבור, כל תפילה בציבור כל כולי לגברים, לא לנשים, ולכן נשים פטורות מתפילה בציבור, מה שבאות לעזרת נשים, נשים מבוגרות או צעירות, חומרה בעלמה, זה דבר חשוב להגיד אמן, ענות אמן, יש מועסף התורה, והן לא חייבות. החובה ניכר בשלנו, של הגברים. לכן, נשים לא מברכות, אז מה גרמה אומר המשנה ברורה, אפילו אחי, גם לדידן, לדידו, שמברכות, חשין השם הישכחו. הם מגילות, ככה, צורכי הבית, לא מפנים בציבור, ואז יכולים לשכוח. לכן גם האשכנזים, בדבר הזה, ספרדים ואשכנזים יש אחדות, שנשים לא מברכות, לא סופרות ולא מברכות על ספירת העומר. אומר הרב פעלים, כל העניין של שבועות זה השלמת ימי העומר. כמו שהסביר ספר החינוך, שבני ישראל ספרו את העומר, היום אחד לעומר, שתיים לעומר, שתתקו, ואתה נגיע למתן תורה. מתן תורה זה בעיקר שייך לנו, לימוד תורה זה לגברים. לא שייך בכלל לנשים, כל העניין של ספירת העומר. ולכן נשים אינן שייכות בלימוד הזה של ליל שבועות. שנה רבה, אם רוצות, כמו שאמרתי, לקרוא תהילים, מה שרוצים, בסדר, כי זה חתימת הדין. אבל בשבועות נשים פטורות. אם רוצות בכל זאת לבוא, לעשות קוסטי, להכין, לעזור לבית כנסת, תבוא עליהם ברכה. הנה הכי נמי. אבל אם שואלים, צריך או לא צריך, נגיד להם, לא צריך. נכון ללמוד את התיקון בקריאי מועד של ליל שבועות, את החומש, את הנדרשים, והעדרה אפשר לחלק את זה, לא חייבים לקרוא את הכל. אפשר לחלק את זה בין הציבור, כמה יש, 100 איש, כל אחד יקרא כמה עמודים וגומרים את זה. אבל כדאי ללמוד את התיקון. יש בספר חוק יעקב על השולחן ערוך, הוא כותב, העניין של התיקון זה נתקן רק לעמי ארצות, שלא יודעים ללמוד. איפה להם התיקון? אבל מי שיודע ללמוד, ילמד גמרא, ילמד הלכה, ילמד. מה ילמד התיקון הזה? כך הוא כותב. החידה לא מסכים איתו. הוא כותב, לא טוב עשו שאחו ובנו בנה לעצמם, ויושבים וקוראים ולמדים גמרא באותו לילה. חסר אותה לעשות מישהו ללמוד גמרא? לילה שבועות צריך ללמוד דווקא את התיקון. הוא כותב, חיוב הרמיה ללמוד התיקון הזה. זה כותב החידה. המגיד מדובנה, פעם הזדמן, התפלל אצל הגאון מווילנה. והנה הוא רואה שהגאון מווילנה עוסק בתיקון שיש לנו בקריאי מועד. הוא עצמו, המגיד מדובנה, ישב למד גמרא עם חברותה. הוא אומר, ניגש לגרא, למה אתה קורא תיקון? תקרא, אתה אומר, אומר החוק יעקב, זה נועד לבעל הבתים. מה, הגרא בעל הבית? מה אתה קורא את התיקון? תלמד גמרא. אמר לו הגרא, משון לך משל, למה הדבר דומה? יש סוכנים שנוסעים ברחבי העולם כדי למכור סחורה. לא יקחו אותם כל הסחורה, יש להם דוגמאות, לוקחים חתיכה מהבד משי הזה, צבע הזה, בד הזה, עם דוגמאות, ומזה נוסעים לחוץ לארץ. מראים את זה לאנשים, לסוחרים, אתה רוצה מהבד הזה, נשלח לך אחר כך, אתה יודע הבד הזה? אלו הדוגמאות האלו הן חשובות, הן מקורות בשבילו. בלי הדוגמאות האלו הוא לא יוכל למכור את הסחורה, וזה רק דוגמאות בעלמה. מה העיקר? הכמה שיש לו במחסן, הסחורה. אומר, אדם שיש לו הרבה תורה, אז הוא בליל שבועות, הוא לומד דוגמאות, כמו הדוגמאות האלו, בסדר. אתה למדת הרבה תורה, תלמד דוגמאות, תיקון תעשה. אנחנו, אין לנו, מה יעזור דוגמאות לבד? צריך ללמוד תורה. לכן, אמר, אתה תלמד גמרא, אני למד את התיקון. הנה, הגאון הבינה, עם כל גדלותו, ישב בליל שבועות וקרא את התיקון. אחד יגיד לי, אני עושה כמו המגיד בדובנה. מה אתה רוצה? הנה חינמי. דעביד כמו רביד, דעביד כמו רביד. אבל צריך לשים לדבר אחד. שנמצאים אצל בעלי בתים, אל תפרוש מן הציבור. אתה רואה את כל הציבור, כולם קוראים קריאי מועד, כולם קוראים את התיקון, ופתאום בא, חברו אותה, בכל רב עוד לומד. גמרא, אל תפרוש מן הציבור. לך לאיזו ישיבה, תלמד את הגמרא מה שאתה רוצה ללמוד. למה תוך, בפני הבעלי בתים תעשה את זה? ובישיבות, איך צריך לנהוג? בישיבה שלנו, מלפני כמעט 30 שנה, מה הנהגנו? הייתי מנהיג אותה ללמוד בהתחלת הלילה גמרא. עדיין יש חשק. גמורים לאכול ב9:30, 10, גמורים לאכול, נכנסים ללמוד גמרא. איזו אווירה של לימוד. עד 12:30, עד חצות. חצות, דופקים בשולחן, להגיד קריאת שמע, מזכיר לכולם, קריאת שמע על המיטה. מפסיקים, דופקים, קריאת שמע, ואחרי זה מיד כולם קוראים את התיקון. אם יעשו הפוך, יקראו תיקון, אלו בחורים צעירים, קוראים מהר, רגע בולעים קצת, לא יודע, אבל קוראים מהר. יגמרו את התיקון בשעה 2-3, מה יעשו? יאללה, בוא לכותל, בוא לפה. יש להם מטרה לכותל בשביל להתפלל, כל אחד ידוק את עצמו. מה האמת? אולי הוא רוצה לטייל אולי, בשביל טייל אולי הוא רוצה. לא חבל לאבד את הלילה היקרה הזו ככה, ללכת לטייל. לכן, מה אנחנו עושים? אנחנו עושים עד 12:30, לומדים גמרא. לכולם. אני לא משנה ללמוד תיקון בהתחלה. פה תעשו כמו החוק יעקב. פה תעשו כמו המגיד מדובנה. תלמדו גמרא. 12:30, תעשו כמו מרן אחידה. ורבותיי, הם מספיקים. מספיקים, קוד תיקון, את המדרש מספיקים. את ההדרה, לא מספיקים את הכל. אמרתי לפני כן, אפשר לחלק את ההדרה. לא צריך לגמור את כל ההדרה. אז יוצא מזה ומזה, אתה נחת לך. יוצא מדי חובה של כל הדעות. ככה צריך לנהוג בישיבות. זה הדבר הטוב ביותר. אבל אצל בעלי בתים, נגיד ללמוד תיקון. מרן לפני 50 שנה, היה מגיע לפה, לברוכוף, כאן למעלה. היה מגיע בליל שבועות, היינו גרים בחוב הקנה, מגיע ברגל. וגם הושענא רבה היה מגיע, והיה למד עם הציבור את המדרשים. קוראים את החומש, עד בערך עד אחד בלילה בערך, באחד כולם מתאספים מסביבו, והיה קורא את המדרש, ואומר להם כל מיני פירושים. אני רשמתי אצלי, יש לי מחברת שלמה, כל הפירושים שלפני 50 שנה, מרן היה אומר על התיקון, כל מיני חידושים, קושיה ותירוץ, משל ונמשל, והיו מחלקים להם באמצע השיעור, תה, קפה, הפרסים לוקחים תה, שער הנחים קפה, היה מעורר את הציבור שהתעוררו, שלא ירדמו, אבל היה תענוג, היו אנשים באים ממרחקים לשמוע את הדרשה של הרב שקורא את המדרשים האלו. כל אחד שתמיד חכם, איש על העידה, רב קהילה, יעשה כך, יקראו את התיקון עד אחד, מאחד עד 2:30, משהו כזה, גיל את המדרש, עם כל מיני פירושים, אפילו עד 3, ואחר כך יקראו את העידרה, יחלקו את זה בין הציבור. כדי לעורר שלא ירדמו, מנהג בכל המקומות כמעט, מחלקים קוסטי, יש מקומות שמחלקים, יש מקומות שעושים שירות עצמי. שותים קוסטי, נקשיב ב-12 למשל. עוד קוסטי, שעה 2. עוד אחד, שני התפילה, ב-4. לא מבחים על כל קוס וקוס. מבחים בקוס הראשון, לא משנה, תה, קפה, טמפו, מה שיש, מברך שכל נהיה בדברו, פותר את כל השתייה שיש. יבואו לפניו דוגמה אבטיח, מברך בורא פרי אדמה בשעה 11, אדמה, אחר עוד אחד, חתיכה ב-2, לא מברך עוד פעם אדמה, זו ברכה שאינה צריכה. זו מחלוקת באחרונים, יש תשובה שלמה באבי עומר חלק ו, אני אומר את זה ככה בקיצור, ההלכה שאנחנו מברכים פעם אחת, פותר את הכל. אלא אם כן, יצא לחוץ, יצא חוץ לבניין, לא לחדר המדרגות, זה לא נקרא לחוץ, אלא יצא לחוץ לבניין, תחת כיפת השמיים, אפילו אם יש גדר, ובתוך הגדר נמצא, יש שם איזה חצר עם גדר, זה לא משנה. סוף סוף הוא תחת כיפת השמיים. יצא כיפת השמיים, כשהוא חוזר, עוד הפעם מברך שהכל. מי שרוצה להרוויח ברכות ביום טוב, 100 ברכות בכל יום, הנה חינמי, יכול אפילו ללכת חילה. מברך שהכל הדבר על התה בשעה 12, אחר כך הוא שותה עוד תה בשעה 2, יצא לחוץ, רגע אחד, הוא יחזור, עוד הפעם מברך שהכל נהיה בדברו. אפילו יניח שם חברים. יש אנשים יוצאים בית המדרש, והם לא יוצאים לחוץ, הוא יצא לחוץ, הניח שם החברים, מחלוקת מרן והרמה. לפי דעת הרמה, ככה נוהגים האשכנזים, אם הניח שם חברים, זה לא יעזור שהוא יצא לחוץ, כי הוא חוזר על דעתם, ואז ממשיך לשתות ולאכול בלי ברכה. מה שביח מתחלה זה פותר את הכל, זה דעת הרמה. דעת מרן לבית יוסף, לא כך. מרן כותב שאפילו הניח שם חברים, אם יצא לחוץ וחזר, מברך. יש ספר חוקי חיים, ראשון לציון רבי אברהם חיים גגין, הוא נתמנה לפני בערך 175 שנה, נתמנה לראשון לציון, היה מגדולי הדור, מזכירים אותו אחרונים, שכותבים אותו, כותבים עליו גדול הדור, ככה מכנים אותו, גדול הדור, רבי אברהם חיים גגין, הוא כותב שהמנהג פשוט בדבר הזה, כדעת מרן לבית יוסף, שאפילו הניח שם חברים בפירות ובשתייה, לא מועיל, הניח שם חברים. יצא לחוץ וחזר, מברך. אשכנזים, כמובן, יוצאים ביד רמה, יעשו כדעת הרמה, שאם הניח שם חברים, וחוזר בחזרה, לא יברך. אנחנו הספרדים, נעשה כדעת מרן. מה תגיד, אולי ספק ברכות להקל? למה אתה חושש לדעת הרמה? כאן המנהג, הוא מעיד, רב גגין, מעיד בחוקי חיים, שהמנהג פשוט, שימצא לחוץ וחזר, מברך, יש ספר, פני יצחק, רבי יצחק אבולפיה, היה גאון עולם, וגם הוא כותב, המנהג היה בירושלים, כמו דעת הבית יוסף, שימצא לחוץ וחזר, אפילו נניח שם החברים, אפילו אחי, חוזר לברך, חוזר לברך. זה הספרדים ככה עושים. ואשכנזים, כמו שאמרתי, כדעת הרמה, כל אחד ואחד יעשה כמנהג אבותיו. אל תיטוש, תורת אמך. ולכל מנהג, כל דבר, יש מסורת. יש לנו מסורת מאבות, אבותינו. מי מרן הבית יוסף והרמה, אסור לנו לזלזל אחד המנהגים של השני. אני הייתי באיזה כנס רבנים שהיה בצפון, כמה חודשים. היה שם 150 רבנים, רבני ערים, רבני מושבים. עמד שם איזה חכם אחד, לא משנה מי זה, ואמר שכל המנהגים של הספרדים והאשכנזים, הוא לא מקבל את זה. אז לא תתגודדו. מה אתם עושים אגודות אגודות? הוא דיבר אז על בישול ישראל. בישול ישראל צריך שיקחת, ישראל לקחת את הגדירה ולשים על הגז. אשכנזים מקילים, מדליקים נר נשמה, מקילים, הקולה של הרמה גדולה מאוד. מדליקים את הנר נשמה בבוקר, ומהנר הזה מחביאים את הגז, עוד פעם מדליקים מהנר הזה. זה הנשמה של המשגיח ממשיכה עד הלילה, ממשיכה. כן. כל נבע המשגיח מדליק את הנר הזה, ומזה מדליקים. זה כולה של הרמה. ואשכנזים עושים כמו דעת הרמה. אנחנו הספרדים צריכים להשתדל שיהיה כמו דעת מרן השולחן ערוך. מי שעושה חתונה בכל מיני בתי מלון או אולמות, ויש שם השגחה של רבנות, או כל מיני רבניות, כל מיני אפילו דעת חרדית, לא משנה. יש שם השגחה מסוימת, והם עושים כמו דעת הרמה. יביא מישהו שישגיח, שישים את התפסיר על הגז. עם הסיר גדול, הוא לא יכול להרים את הסיר, המשגיח הזה, אז חבו את הגז, יגיד לפועלים שהם מרימו את הסיר ושימו את זה על הגז, פועלים הנוכרים, ואחר כך הוא ידיק את הגז. או יש חדר שם מבשלים, יחמים את העגלה עם כל התבניות, תוך החדר הזה, וזה כמו תנור. יחבט את התנור, הפועלים יכניסו את זה, זה כבד, יכניסו את זה, ואז ידיק את זה בחזרה. בסמכות שלנו, היינו תמיד שולחים, באותו יום של החתונה, של הבר מצווה, מה שהיה, שולחים בבוקר איזה אחד הבחורים מהישיבה שלנו, שילך לשם, כמה שעות, ייקח איתו ילקוט יוסף ללמוד בין גברה לגברה, כן? והיה יושב שם, והיה לומד. ברגע שהיו צריכים לשים משהו על הגז, הוא היה לוקח את הסיר, ושם את זה על הגז. אם לא יכול, מחבא את הגז, מדליק, כמו שהסברתי. ואז אנשים באים, אורחים, באים לחתונה, אוכלים, לפי דעת מרן. החכם הזה אמר, ככה, לפני 150 רבנים, מה זה הדבר הזה? בשביל ישראל, בשביל גור, זה חומרה בעלמה, לא צריך להחמיר ככה. מה זה, אנחנו עם אחד, לא תגודדו, אגודות אגודות. כשאני מסדר קדושין, אומר על עצמו, אני לא עושה לספרדים שבועה חמורה. שישי מה שבועה חמורה לעשות? אנחנו, עם אחד אנחנו, ספרדים ואשכנזים, דיבר ככה. הביא כמה דוגמאות על מנהגים של ספרדים ואשכנזים, וביטל את כל המנהגים של הספרדים, דיבר והלך, לא חכה לשמוע גם אותי. הלך, אני דיברתי אחריו, התחלתי איך התחלתי. אמרתי רבותיי, אני מסכים לכל מה שהרב הקודם דיבר. בתנאי אחד, כולכם אשכנזים תעשו כמונו, עוד תגודדו, עוד תגודות, עשו לי כפיים, מגיע לי, היה טוב, דברים נכונים, כן? מה זה לא תגודדו, מה זה עוד תגודות? אני חושב שרבי משה דגן היה שם באותו כנס, ושמע את הדברים האלו. מה זה להגיד על מרן השולחן ערוך, חומרה בעלמה, חומרה בעלמה, ככה מילים, אני לא משביע שבועה חמורה, הוא יודע בכלל כתוב שבועה חמורה? הוא יודע איפה כתוב? לא יודע אם הוא יודע איפה זה כתוב. זה בית יוסף, אבן העזר, סמאת קורס המכתת, סעיף ממדלת. וכל הרדבז והמריקש, כל האחרונים שלנו, העתיקו את המנהג שלנו. אז מה אתה ככה מבטל למחייה, לבטל? ואני אמרתי את זה רק בבדיחותה, שהאשכנזים עשו כמונו. זה בבדיחותה. אבל האמת, לא, אין להם רשות לאשכנזי. אפילו התבילו במקווחה, מה שעשו, אשכנזי, נולד אשכנזי, ישאר אשכנזי. הוא יעשה כמנהג אבותיו, כמנהג הרמה. ואנחנו הספרדים נעשה כמנהג מרן. כל אחד ואחד יעשה כמנהגו. אז גם כאן, אצלנו בליל שבועות, ספרדי שיוצא לחוץ וחוזר בחזרה, אפילו יניח שם חברים שותים ואוכלים, אפילו אחי יחזור לברך. ואשכנזי, אפילו יוצא לחוץ, כיוון שיניח שם חברים, הוא לא לבד, יניח שם חברים, לא חוזר לברך. יש שאלה בכלל, שינוי רשות. אדם מוצא מרשות לרשות. מה הדין? בסעודה. זו גמרא מפורשת, מסכת פסחים, בדף קופה א' עמוד ב'. מחלוקת רב חסדה ורב ששת. האם שינוי מקום בסעודה, הוא יושב לאכול, נגיד במטבח, היה לו טלפון, הוא לא רצה שישמעו אותו במטבח, הלך לחדר השני, פנים, עמוק, דיבר שם. חוזר בחזרה, הוא צריך לחזור לבייך מוציא לחמין הארץ. עשית הפסק. אבל זה אני דעתי לחזור. לא משנה מה דעתו. שינוי מקום. אפילו מחדר לחדר. כל שכן בחוץ. חדר מדרגות או למטה. כל שכן. אפילו מחדר לחדר. מדבר על סעודה. מחלוקת. לפי רב ששת, כן, צריך לברך עוד הפעם שחוזר, בקעת המזון והמוציא. איך יעשה המוציא פעמיים תוך סעודה אחת? אני צריך לשיח דעתו מהסעודה הקודמת. אם הוא אוכל כזית כמובן, יעשה בקעת המזון, עוד הפעם המוציא, עוד הפעם בקעת המזון. תראה את ידיים, תלוי אם הוא שמר את ידיו, לא שמר את ידיו, תלוי בזה. אבל הברכה, לפי דעת רב ששת, ככה צריך לעשות. רב חסדה חולק, אומר בפירות, בשתייה, טמפו, תה, כדומה, אני מסכים. שינוי מקום, אבי שינוי, שינוי צריך לעזור לברך, כמו שלמדנו עכשיו. ובסעודה, לקבעי כמה אדר. הוא קבע מקום לאכול סעודה. ברגע שהוא יצא לחדר אחר וחוזר לכאן, הוא חוזר למקום הקביעות שלו הקודמת. אדם לא חוזר לברך. אז לפי רב חסדה, לא חוזר לברך. הוא חוזר למקום, ממשיך לאכול כרגיל. לפי רב ששת, בקעת המזון והמוציא. הריף והרמב״ם, הרשב"א והרמב״ן, הם פסקו לנו להלכה למעשה כדעת רב ששת, שצריך לחזור לברך. הוא הלך לחדר אחר, יצא לחוץ, וחוזר בסעודה, בקעת המזון, המוציא עוד הפעם. זה פסקו הריף והרמב״ם שתי עמודי הוראה. לעומת זאת, התוספות, הראש והמורדכי, הם פסקו כמו רב חסדה, לא כמו רב ששת. שינוי מקום בסעודה, אין צריך לברך. דווקא בדברים קלים, כמו שתייה, מזונות וכדומה, אז, אבל בתוך הסעודה, קבעי כמה אדר. מרן והרמה. לדעת, בסימן קופה עין דלית. לדעת מרן, אתם יודעים לבד שמרן פסק כמו שתי עמודי הוראה, הריף והרמב״ם. וגם כן, כמו דעת הרשב"א והרמב"ן, גדולי הראשונים הספרדים, פסקים אותם, מרן השולחן ערוך. שינוי מקום בסעודה, חייב בקעת המזון, ועוד הפעם בקעת המוציא. הרמ"א פסק, כמו התוספות, הראש, המורדכי, ששינוי מקום בסעודה, לא חוזר לברך. לקבעי כמה אדר. לכאורה, תלוי בספרדים ואשכנזים. ספרדים קיבלו הוראות מרן, ואז ברגע שהוא חוזר, למקום שלו, לפי דעת מרן, צריך לברך. והאשכנזים, כמו דעת הרמה. אבל, יש לנו כלל, חידשו אותו רבותיו של החידה. הרב רבי דוד פרדו, במכתם מדוד, הוא הראשון שכתב את זה. ספק ברכות להקל נגד מרן. עד אז, לא היה הדבר הזה. זאת אומרת, קיבלנו רואות מרן. קיבלנו רואות מרן, לך עד הסוף כמרן. מה זה ספק ברכות להקל? יבוא איזה אחד מבני הקהילה, הגיע למר הדיאטרה, כבוד הרב, מה הדין? מה הבחים על במבה? האדמה או שהכל? אמר לו, אדמה. סבל, סבל. חצוף, מה סבל? למר הדיאטרה, מה זה אומר סבל? כאן מרן השולחן ערוך. מרן פוסק, צריך לברך. מה אתה אומר? סבל. סבל נגד מרן. למה נגד מרן? הספרה, ההיגיון, תמוע מאוד הדבר הזה. היה צריך לפסוק הלכה כמו דעת מרן, גם בענייני ברכות. אבל רבותיו של החידה, הם חידשו את זה. וכל האחרונים, אחרי רבותיו של החידה, כולם הסכימו עם זה. חיים פלאצ'י, בן יוסף חיים, ועוד אחרונים הסכימו עם זה. שמה? שאמרינן ספק ברכות להקל נגד מרן. חומר איסור ברכה לבטלה. העולם כולו הזדעזע, תק פרסה, תק פרסה, שנאמר עליו הזה שלא תיסה. זה לא נאמר בלא תרצח, לא תגנוב, זה נאמר דווקא בלב הזה. זה מראה על יראה מהקדוש ברוך הוא. אתה מזכיר שם השם ככה לבטלה, אין לך פחד מהבורא יתברך. לכן אתה אומר, ספק ברכות להקל נגד מרן. כך תוסיף להלכה. מרן, כל השנים, היה מזכיר את רבותיו של החידה, והיה נשמע מדבריו ושיעורים שעוקב אחריו, שזה כאילו בדוחק, מה נעשות? ככה אמר החידה, ככה אמרו רבותם, לא, הולכים אחריהם. אבל בספר שלו חזון ועדיה על ברכות, הוא צמצם את זה הרבה מאוד. הרבה דברים מרן זצל, פסק כמו דעת מרן. הביא כל מיני עוד סניפים, עוד איזה סניף, יאללה, פסק כמו דעת מרן. לא הלך עד הסוף כמו רבותיו של החידה. למה? כי החידה בעצמו, בחיים שאל, חלק ב', סימן תדוו, כותב, שמי שעושה כדעת מרן, גם בספק ברכות, אין מזניחים אותו. אז גם יחידה שיהיה לנו פתח בדבר הזה. לכן הספרדים עושים כמו דעת מרן. במקרה שלנו, של שינוי מקום בסעודה, האחרונים שלנו העידו שהמנהג בדבר הזה כדעת הרמה, גם אצל הספרדים. מכוח ספק ברכות להקל. כך כותב הגאון רבי יצחק פלאצ'י, יש לו ספר יפה ללב, היה גאון עצום, וכך הוא כותב, שגם הספרדים יעשו כדעת הרמה, שינוי מקום בסעודה, לא מברך בקדמוז, אפילו יצא לחוץ, לקבעי כמה הדר, חוזר בחזרה במקום קביעותו, כי זה סעודה, זה לא סתם שתייה ועוגה, אלא זה סעודה. לכן, כותב יפה ללב, עושים כמו דעת הרמה. וכמה אחרונים כתבו ככה, כמו למשל, הגאון רבי אליהו מני, גם כותב ככה, גם בן ישחי כותב ככה, גם כפחים כותב ככה, גם משנה ברורה פוסק כך. לכן ככה הלכה. הלכה למעשה, ספק ברכות להקל נגד מרן. מי שיצא באמצע הסעודה לחדר וחזר בחזרה למקום הקביעות שלו, לא מברך. מי שיעשה כדעת מרן, בפרט בשבת, שרוצה להביח מהברכות, ויעשה בקעת המזון, ועוד הפעם המוציא, אין מזניחים אותו. בסדר? לא צריך לצעוק עליו. אבל אם שואלים, הרב, מה אני אעשה? תגיד לו, תעשה כמו דעת הרמה, ספק ברכות להקל. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מי שיושב לומד בליל שבועות, שותה כוס תה, שותה עוגות, באמצע צריך לצאת השירותים, שותה הרבה תה, צריך לצאת השירותים. והוא חזר בחזרה, איפה השירותים נמצאים? באותה קומה, באותו בניין. הוא לא יוצא לבחוץ. פעם היו עושים שירותים בחוץ, פעם היה בחוץ. לפני 60 שנה יותר, הרמרן היה גר בבית ישראל. ואני זוכר, את הבית שלנו, היה שירותים בחוץ. מטבח היה בחוץ, היה חדר אחד כך גדול, והיה אחר כך שירותים בחוץ, מטבח בחוץ היה. כן, פעם היה ככה, והיום זה לא ככה. היום השירותים תמיד בפנים. גם השירותים היום הרבה יותר נקיים מה שהיה בזמן רבותינו. ודאי, אין ספק. מה היה אז? היה חפירה, חפירה ככה על אכסון, וכל הלכלוך היה יורד למטה. היום יש לך מים, שוטפים את זה, זה נקי הרבה יותר. יש רוצים להגיד שהשירותים שלנו זה דומה בית הכיסא דברסאי שכתוב בגמרא. שם כתוב שהלכלוך יורד למטה, מתגלגל, ואז חדר השירותים אין בו זרמה, כי הכל ירד למטה. וגם אצלנו, אתה מוריד את המים, כל הלכלוך הולך. ממילא זה כמו פרסאי. ואז תוכל לטול שם הידיים. לא לדבר דברי תורה, לא דבר הזה, לדבר על לטול ידיים בשירותים. כך סובר באור לציון. מרן לא מסכים איתו. מרן פוסק שגם השירותים שלנו זה כמו השירותים הרגילים. למה? לא כמו בית כסד הפרסאי. מחלק. ושם הלכלוך מיד, חוץ מן הכבוד, יורד רחוק, 400. יש חפירה ככה עמוקה, על אכסון, יורד מיד. לא נשאר אף פעם באותו מקום לכלוך. בשירותים של זמננו, הלכלוך נשאר בשירותים כמה זמן, עד שהוא מוריד את המים. בינתיים המקום נפיש זוהמה, אז איך אפשר לטול ידיים שם? לכן, להלכה למעשה, אדם ישתדל לטול ידיים, לא בשירותים. נמצא במלון, נמצא באיזה מקום, יצא לחוץ, יטול ידיים בחוץ. בפרט בבוקר, שזה רוח רעה, יטול ידיים בחוץ. אבל אני נמצא במטוס. המטוס, איפה יטול ידיים בחוץ? תפתח את החלון, ייפול אחר כך. מה יעשה? אז אין לברירה, צריך לטול ידיים בתוך השירותים. לסגור את השירותים, יש מכסה. לסגור את השירותים, לסמוך על חכם בציון בדבר הזה, כי יש צד לדברים שלו. זה לא מבוטל לגמרי, יש צד לזה. לכן, לסמוך עליו. אין לך ברירה, סגור את השירותים, תטול ידיים בתוך השירותים. כשתגיע לחדר שלך, כשתגיע לאמריקה, לחדר שלך, לפני התפילה, תטול ידיים, הנה חינמי. כי שם זה לא היה נטילה חתחילה. אבל אם יש לך אפשרות אחרת, כמו בית מלון וכדומה, תצא בחוץ, תטול ידיים בחוץ. יש שם כיורים בחוץ, תטול ידיים בחוץ. יש מלון של חרדים, מלון המרכז, כמדומני קוראים לזה, לא יודע. שם הם עשו מיוחד כיורים עם נטלה בחוץ. לא כמו בתי מלון אחרים, שהכיור וכל הנטלה נצא בתוך השירותים. הם יודעים שיש פוסקים שמחמירים בזה, ולכן עשו את זה כמו ערב, הם סוחים על ערב, כן? ולכן עשו את זה בחוץ, יש להם בחוץ. מי שיכול ככה לעשות, זה הכי טוב. טוב, כל זה הסברתי שהשירותים שלנו היום הם נקיים. דווקא מינה. אם אדם שיוצא באמצע, הוא שתה קוסטי, שתה חצי קוסטי, יצא לשירותים וחוזר בחזרה. מה הדין, יברך על החצי השני או לא יברך? הרב בחזון עובדיה כתב איזה אחרונים, ודעתו היה שזה נקרא הפסק, שירותים. כי הוא לא יכול לאכול בשירותים. הוא יכול לברך בשירותים? מי מברך בשירותים? מי אוכל בשירותים? לכן דעתו הרב נטע שזה הפסק. בעקות יוסף, חלק ג' יצא לפני כמעט 30 שנה, שם כתוב אחרת. שם כתוב שמי שרוצה לברך, יש לו עמל לסמוך. ככה, לשון ככה פרווה. האמת, מה ההלכה למעשה? יש לנו רמב"ן בפרק י' תחום מסכת פסחים. בסוף יש שם רמב"ן פרק י' פרק עשירי מסכת פסחים. בדף כ"ד עמוד א' בדפי הריף. למטה, שורות הרחבות. שם הוא מזכיר מחלוקת של הרמב"ן עם רב הגאון ובעל הלכות גדולות. חולקים ביניהם. האם היציאה לשירותים הווה הפסק או לא? אדם שיש לו מסטיק בפה, או סוכריה יקרה בפה, סוכריה שהוא צרוד, לקח איזה מנטה חריף, נכנס לשירותים. הוא חייב להוציא את הסוכריה מהפה? הוא לא חייב להוציא את זה מהפה. יכול להמשיך למצוא את בשירותים. אולי זה לא מקובל, אולי הוא לא מגיש לוח, אבל זה יכול. יש אנשים באמצע תפוח עץ, ולכו בורר פרי העץ, יחיו לאכול תפוח עץ. רוצים לשירותים, יחיו מהתפוח ביחד. אין בזה איסור. נכון שזה לא רגילים, אין בזה רגילות. מי אוכל בשירותים? התפוח עץ אוכל בשירותים. אבל אין רגילות, אבל אין בזה מניעה. מבחינת ההלכה, אין בזה מניעה. לפי ההלכה, אסור לברך בשירותים. לאכול בשירותים, אם בירכתי בחוץ, ואני אוכל בשירותים, לפי ההלכה, אין בזה איסור. איפה כתוב בהלכה שאסור לאכול בשירותים? כתוב שזה מביא רוח רעה על האוכל. בסדר, זה אוכל עם רוח רעה, בסדר גמור. אבל זה לא עושה איסור. לאכול עם רוח רעה, זה לא רוח רעה חזקה, כמו של הבוקר. רוח רעה חלשה, בסדר. הוא לא מקפיד בזה. הוא סומך הלכה בציון, נגיד. יש שם רוח רעה. נגיד ככה, בסדר. אז לפי ההלכה מותר לו לאכול בשירותים. סוכריה, מסטיק שהוא לועס, מותר להמשיך בשירותים. אז למרות שלא עושים את זה, כמה שזה ראוי, דעת רבי גאון, זה לא נקרא הפסק. אם יצא, שתה קוסטי, אחת השירותים, חוזר בחזרה, ישתה, המשך עוד קוסטי, או חצי השני, ישתה בלי ברכה. למה? זה ראוי, שירותים זה ראוי. זה דעת רבי גאון. הבאג חולק. אבל לא, סוף סוף אנשים במציאות לא אוכלים בשירותים. זה המציאות. נכון שלפי ההלכה זה מותר, אבל לא אוכלים. הולכים אחרי המציאות הולכים. ואחרי זה נקרא הפסק, לפי דעת הבאג. אתה חוזר בחזרה, שעוד חצי השני, תברך. או עוד קוס, תברך. לדעת הבאג. אבי גאון אומר, לא, יציאה לשירותים, נמעה לבית הכיסא, ככה אותו יש המאשון, לא נקרא הפסק. נו, מה ההלכה למעשה? ספק ברכות להקל. אבי גאון והבאג חולקים עם הרמב"ן, הרמב"ן, אמרתי לא מדויק, סליחה, הרמב"ן, הרמב"ן, חולקים ביניהם, מה צריך לעשות? ספק ברכות להקל, שב אל תעשה. אני הלכתי לפני כמה שנים, אולי 10 שנים, הלכתי למרן, והראיתי לו את הרמב"ן הזה. הוא הושיב אותי לידו, שב, וקראנו ביחד את הרמב"ן. אמרתי לכם, לא בדו חברותה, מרן לא ירגיל ללמוד חברותה, אלא מדי פעם אמרים לו משהו שקורא איתנו את זה, תלך הלאה. טוב, פתחתי את הרמב"ן, אתה יודע מה תקרא את זה. הוא קרא את הרמב"ן, קרא את זה לאט לאט. קרא את הכל, אמרתי, אני רוצה עכשיו לפסוק שמי שרוצה לשירותים, וחוזר בחזרה, יוכל להמשיך את הקוסטי בלי ברכה. או עוד קוסטי אחר, או אבטיח אחר, בלי ברכה. אתה משה לי לפסוק ככה? כי זה לא כמו שכתוב בחזון עובדיה. אבל האדם יכול להורות הלכה נגד רבו, נגד גדול הדור, בלי רשות שלו? איך אפשר? אסור לחלוק על רבו ועל גדול הדור. אלא אם כן נותן לו רשות. אותו, אני ראיתי שפה את הרמב"ן, ואני חושש בספר ברכות להקל. הרב קרא את זה פעם שנייה. שאלתי אותו, זה כבר למעשה. קרא את זה פעם שנייה, גמר לקרוא, בסדר, אני מרשה לך, תורה ככה. אז אנחנו מורים ככה הלכה. מי שיצא לשירותים, היה יושב ליל שבועות, שתה קוסטי, יצא באמצע לשירותים, חוזר בחזרה, ישתה את הקוסטי הזה, ממשיך בלי ברכה. עוד קוסטי עושה, ישתה בלי ברכה. אכל אבטיח, יצא לשירותים, חוזר בחזרה, אוכל עוד אבטיח, לא יברך. ספק ברכות להקהל. מי שרוצה, יעיין ברנבן שאני הזכרתי, מסכת פסחים, בדף כ"ד בדפי הריף. בשבועות, כשמגיע עמוד השחר, צריך של הרב של הקהילה, או הגבאי של הבית כנסת, שהוא יודע ספר, צריך לדפוק בתיבה כשמגיע עמוד השחר. היום עמוד השחר, בחג שבועות, זה יוצא 4:09. 4:10, זה עמוד השחר. נצח חמה זה יוצא 539. ככה לפי לוח של אור החיים. זה לוח טוב של אור החיים. גם הלוח של ביקורי יוסף. אלו שתי הלוחות האלו, מרן היה סומך עליהם. ביקורי יוסף וגם כן של אור החיים. לוח טוב. יש לוחות אחרים, עשו כל מיני שינויים מדעתם, כל מיני בלגן עשו. שמה, עשו כמו אור החיים, תעשו כמו ביקורי יוסף, זה הלוחות הכי טובים. שמגיע 4:10, אז כמה דקות קודם, לא יחכה לרגע האחרון, כי צריך להגיד להם, מתי? עמוד השחר, אסור לאכול. יש אחד, יש לו משהו בתוך הפה. מה יעשה? יוציא אותו מהפה? לכן, דקה שתיים אלה, לא יתמצם. לפני כן, לדפוק בתיבה, רבותיי, להפסיק לאכול, לשתות, מותר תה וקפה. כי בלם אחרי, אנחנו מתרים לשתות תה וקפה כל בוקר לפני התפילה, לצורך התפילה. אבל לשתות קולה, לשתות טמפו לפני התפילה, או מיץ תפוזים, זה אסור. סודה מותר, זה דין שלה כמו מים, סודה. אומנם, יש אומרים שבמים כתוב, שותה מים לצמאו דווקא מברך. בסודה, אם זה קר ויום חם, אפילו אם הוא לא צמא, ככה לתענוג שותה את זה, מברך. עצם הדבר שהוא שותה מים קופצים, זה גורם לו הנאה, גורם לו תענוג, ומברך על זה. ככה יש אומרים. טוב, לא משנה, אבל לגבי לשתות לפני התפילה, מותר לשתות סודה, לשתות מים, תה, קפה, מותר. אבל שאר המשקים, הוא שותה חצי כוס, קולה. הגיע עמוד השחר, 4:10 הגיע. ולא חבל, בתשחית. מה בתשחית? אסור לפי ההלכה, מה בתשחית? ישיר את זה. שאר המשקות אסור. אני סיפרתי פה פעם סיפור, שבזה הרבה מוסר הסכן. כשהיינו צעירים, מרן דחף אותנו, מצעירות, עוד לפני החתונה, וכל שכן אחרי החתונה, לתת שיעורים, לתת שיעורים. והיינו הולכים, הייתי עברך צעיר, היינו הולכים פעמיים בשבוע למושבים, ליד בית שמש, זה כביש מפותל, עם ריחות רעות, השם רחם. מגיש לפותל, הולכים פעמיים בשבוע, לתת להם שיעור לבעלי בתים. אנשי המושבים, היה מזכורת מכובדת, יותר מעכשיו בכולל. לא יודע אם זה מותר לפי החוק, אבל זה יש התשנות כבר, הרבה זמן עבר מאז, כן? הייתי נוסע שם פעמיים בשבוע, ונותן שם משהו לבעלי בתים. בעלי בתים יושבים טובים, שומעים. יום אחד נכנס מישהו באמצע השיעור שלי. מדבר עם הלכות שבת, אחות שאני מדבר. הפסיק אותי באמצע השיעור. סליחה, חכם, האם מותר לשתות מחיה לפני התפילה? אתם יודעים מה זה מחיה, מחיה אמיתיים, זה ערק. האם מותר לשתות מחיה לפני ערק השתבות, קבל רימת עמך? מותר לשתות לפני התפילה או לא? ומה אני אענה לו? אתה בוודאי שלא. אסור. התנפל עליו, צעק, זה לא נכון, זה מותר, דיבר קצת חריף דיבר. שתקתי, תוחכם, מסעכם וריברכם, עלה היו כולנה. לא צריך את מחכם, צריך להתאפק. אם פעם התחצף עליו מישהו, זה ניסיון, להתאפק. היה, ראיתי כמה פעמים מקרים שהתחצפו למרן, כשהיה צעיר, לא שהיה זקן. התחצפו למרן, למרן לא היה מגיב, שותק. גם אני, לא הגבתי שום דבר. אבל התפלאתי, זה תמיד בא לשיעורים, חסיד שלנו, מה קרה פתאום ככה, מתחצף ככה? אחרי השיעור, שאלתי את הלשין, למה ככה, מה קרה לו? הרב לא שאל מה שהיה. בבוקר, היה לו הזכרה של אבא שלו, של אמא שלו, הביא, למד מהחסידים, הביא לכולם, וערק הביא להם. כמה חדשים, אמרו לו, לפני התפילה, חלק הזה אחר כך, אסור לפני התפילה ערק. לא נכון, מותר, אסור, מותר. בוא נתערב. התערבו אז על 100 לירות. היה אז לירות היה, לפני 45 שנה. זה היה הרבה כסף, מה לירות, אתה יודע, כמו 1,000 שקל היום, אתה יודע. היה הרבה כסף. התעבו. היום יבוא החכם, הבן של הרב, הרב הראשי, הרב הזה היה הרב ראשי, הבן של הרב הראשי יבוא, ואם יגיד שאתה, כל אחד ייתן את 100 לירות האלו. כשאני באתי, אמרתי שזה אסור, אז הוא יפסיד בהתעבות, צריך לשלם 100 לירות. חן כעס, אחרי ככה, דיבר ככה. אמרתי לה, תגידו, תפעס אותו. זה אסמכת לוקניה. ההתערבות שלו לא מועילה, פטור מלשלם, אסמכת לוקניה. הוא היה בטוח שזה נכון, שזה מותר לשתות ערק. אז לפי ההלכה, לשתות ערק לפני התפילה זה אסור. יש אולי מקרים מסוימים, יש אנשים מיוחדים שלא יכולים להתעורר בלי ערק. יש כאלו, אולי אנשים, אני לא יודע, אני לא מכיר כאלו. ואם יש כאלו, שישאלו חכם. אולי החכם יתיר להם, אולי, אני לא יודע. אבל זה שברור ששאר המשקים, טמפו, מיץ תפוזים, כל המשקים כולם, הגיע עמוד השחר, אסור. ועוד דבר, הוא דופק על התיבה מעמוד השחר, להפסיק רגע, לברר ברכות התורה. הוא נמצא באמצע המשנה, באמצע העמוד של ההדרה. הוא לא חייב להפסיק מאמצע, הוא צריך לצמצם. הוא יכול להמשיך ללמוד עוד קצת, מה שברך ברכות התורה אתמול בבוקר, זה מועיל כמו שממשיך. אבל יגמור את הקטע, יגמור את פרק התהילים, אם זה לשענה רבה, ואז יברך שם ברכת התורה. ברגע שמגיע יום חדש, עמוד השחר, צריכים לברך ברכות התורה. אצלנו הספרדים, כל אחד ואחד מברך לעצמו, לכל ברכות השחר וגם ברכות התורה. אשכנזים, יש בזה מחלוקות. הגאון החתם סופר היה נוהג להביא מישהו שישן כל הלילה, ביתר, או זקן, או חולה, וכדומה, שישן בלילה, לא צריך כל הלילה לישון. מספיק שעלה למיטה לישון וקם. אפילו לא חצי שעה, 10 דקות ישן. אבל עלה למיטה לישון, זה נקרא שנת קבע. זה הגדרה של שנת קבע. לפי המשנה ברורה, שנת קבע זה חצי שעה. אבל לפי ההלכה, עלה למיטה לישון. עלה למיטה לישון בלילה, ואז הבוקר, מביא ברכות התורה, ומוציא את כולם מדי חובה. ככה נוהגים עד היום בכמה ישיבות של הליטאים, שמחפשים אחד שישן בלילה, והוא עולה על הטבע, מברך, כולו נהיה אדום, מביא ברכות השחר, ברכות התורה מברך, ומוציא את כולם ידי חובה. אצלנו הספרדים לא נהגו בזה. הספרדים מברכים את כל ברכות השחר, חוץ לברכת עד נטילת ידיים. מרן כותב, יש להסתפק, מי שהיה נראה כל הלילה, האם הברכה היא בגלל שהוא נגע במקומות המחוסים, ואז הוא לא ישן, לא נגע, או בגלל שיש יום חדש, יש רוח רעה של הלילה, רוח מסעבה, יש להסתפק, ולכן מרן כתב שלא מברכים על נטילת ידיים בבוקר. צריך אתו לידיים, כל אחד ילך אתו לידיים, 3 פעמים, כמו שנותן כל בוקר, אבל לא יברך. אשר יצא, יצא, תלוי, יצא לשירותים, יברך, לא יצא, לא יברך. כשיצא לשירותים, מברך אשר יצא, יש אומרים שבחי גבנה, מברך גם את נטילת ידיים, משנה ברורה. וההלכה, לא ככה ההלכה. ההלכה שלא מברך את נטילת ידיים בכל מקרה. אם יצא לשירותים, מברך אשר יצא. מברך, מביא חבלי שינה מעיניי, מה זה מעיניי? הוא לא ישן. מנהגו של עולם. טראמפ ישן, נתניהו ישן, מנהגו של עולם. השם אביב חבלי השנה מעיניים, מנהגו של עולם. אחרי הספרדים מברכים את כל ברכות השחר, וגם ברכות התורה. ברכות התורה, למעשה זה מנהג. כי יש בזה מחלוקת באחרונים. מרן בשולחן ערוך, הלשון שלו לכאורה לא ברור. יש סתירות, כמו סתירה מיני ובה בשולחן ערוך. תשמעו טוב. מקור של מרן זה הראש. הראש כותב, אם לומד בלילה, ברכתי בבוקר ברכות התורה, ברכות השחר. ואחרי לילה יושב ולומד, סדר שלישי, או סדר רביעי, יושב ולומד. לא צריך לברך ברכות התורה. ברכתי בבוקר, לא עצה את הכוכבים, התכוונתי עד שאני יושן. זה התכוונתי. זה לשון הראש. אף אם לומד בלילה, הלילה הולכת אחרי היום, ואין צריך לברך כל זמן שהוא לא ישן. מרן השולחן ערוך העתיק את לשון הראש, מילה ממילה. בא מגן אברהם, מדייק. מה כתוב? כל זמן שלא ישן. הוא לומד עד שעה 12, עד 2 בלילה יושב ולומד, לא מברך. עכשיו, אם ישן, מברך. משמע שאם לא ישן, היה ער כל הלילה, לא מברך. זה המגן אברהם מדייק מהשולחן ערוך. אז לפי דבריו, גם לספרדים לא לברך ברכות התורה. החידה אומר אחרת, לא. אם אני יושן בלילה, למשל, ישנתי בשעה 2, וקמתי ב3, שן שעה אחת. קם ב3, אז זה ברך ברכות התורה עוד הפעם ב3. זה הפירוש, כל מה שלא ישן. אבל ברור שאם הגיע עמוד השחר, היום גורם. ברכתי ברכות התורה בערב שבועות, בבוקר. פותר עד שאני יושן. אם אני לא ישנתי, עד עמוד השחר, עד היום החדש. יש שתי דברים שמחייבים ברכות התורה. או שהוא יושן בלילה, לא ביום, בלילה, או שהוא הגיע יום חדש, הגיע עמוד השחר. זה הפירוש של החידה, כמחלוקת, בדעת מרן. האם אנחנו הספרדים לברך ברכות התורה או לא? כתבו אחרונים, ביניהם מרן החידה, אבן איש חי ועוד, אצלנו המנהג פשוט שמברכים ברכות התורה, גם למי שהיה נעור כל הלילה. ידוע מה שכותב המהרי, אוטומט הדשן, בסימן למדלת. הוא כותב שבמקום מנהג לא אמרינם ספק ברכות להקהל. בפרט שפה מרן, לשון של מרן, לא ברור. אתה יכול לפרש כמו דעת אחידה. כל מה שלא ישן, אז בלילה צריך לברך עוד הפעם בלילה. אבל ביום זה כמשהו אחר. אין לך דברים ברורים בדעת מרן. יותר נראה כמו אחידה, יותר נראה. לא משנה, אנחנו לא יכולים להכריע בין אחידה לבין המגן אברהם. הולכים אחרי המנהג. הספרדים נהגו לברך גם ברכת התורה בבוקר. אשכנזים כמו שהזכרתי. יש בזה חילוקי מנהגים, ורוב האשכנזים נהגים כמו שעושה החתם סופר, כמו שפסק המשנה ברורה, שאחד שישן מברך ופותר את כולם. מדין שומע כעונה. אם הספרדי נמצא שם, הוא יכריז, אני הייתי כל הלילה ער, אבל נברך בשבילכם, אצלכם את החובה. נכון, למה לא? הוא מחויב בדבר, רוצה את כולם, את החובה. כל דין ששומע כעונה. כך כתבו גם המקובלים, למשל הרשש בנהר שלום, הוא כותב שגם על פי הקבלה יש לברך ברכות התורה, גם מי שהיה ניעור כל הלילה. לא צריכים לחדש מנהגים חדשים, להביא מישהו שיברך ויפתור אותנו. גדול המברך יותר מן השומע, זה ידוע. כתוב, מי שמע מחברו ברכה, הרמב״ם, פרק א' ברכות ברכות, מתכוון לצאת, יצא. אם ענה אמן, הרי זה כמברך. כסבי שני מקום הסביר, הרי מה יותר חשוב? אדם שומע את הברכה ושומע כעונה, או מברך בעצמו? יותר חשוב מברך בעצמו. אומר הרמב״ם, אם ענה אמן אחרי שומע כעונה, הרי זה כמברך. יש לו את החשיבות הזו. אבל מה יותר חשוב? אדם שברך בעצמו. לכן, בברכות התורה בשבועות, מברכים בברכות התורה הכל כרגיל. לא צריך לחפש התחכמויות. ועוד דבר, יש לוחות של נצח המה, הם עשו את החשבון שיצא כל גלגל החמה, כולו יצא לחוץ, ואז פעילים שחרית. זה הפרש של 5-6 דקות. אדם מאבד את הערך של נצח המה. יש מחכים שבועות, יש לך את הלילה הגדול הזה, כל הלילה שם למד. צריך להתפלל בנצח המה. מה הוא עושה? הוא עושה כמו הלוח הזה, שרק שיצא כל גל החמה. זה לא נכון. יש מחבר אחד, היה גאון, פשוט איש מצליח. מביא כמה ראשונים, והוא רוצה להוכיח שצריך להתפלל בנץ, רק שיצא כל גל החמה. אנחנו הבאנו בשוט הראשון לציון תשובה על זה, והערכנו, כל הראשונים שהוא הביא, כתבנו להוכיח בדיוק ההפך, מחילה מכפות תורתו. תורה בקרן זווית, כל הרוצה יתול לבוא ויתול. זה לא נכון. עד הרב המפורש בראשונים, שמה זה נץ החמה? הם נצו הרימונים, נץ להתנוצץ, ניצוץ. מה זאת אומרת? יוצא החמה, קצת יוצא, וכבר נקרא נץ החמה. אז למה תחכה שיצא כל הגל החמה? כל הדורות כולם, כל גדולי הדורות, מה עשו כולם? פעלי בתים. זה גדולי הדורות, ספרדים ואשכנזים. כולם ככה עשו, או, כולם טעו, לא נכון. כולם התפעלו בדעבד, תפילה של עמוד השחר זה נקרא. זה עדיין לא נקרא נצח המה. איך דבר כזה תגיד? כולם עשו דעבד, כולם עשו בעמוד השחר, כולם טעו בדבר הזה? שם את כולם טועים? לא נכון זה. לכן לא לסמוך על ההלכה הזו, תשימו לב, לסלול הלוח כמו הזכרתי, ביקורי יוסף או רוח הרחיים. צריך לדעת עוד דבר, בעלי בתים שנרדמים בתפילה, יש לפעמים מקומות, תלוי במרא דאתרא, שיורה להם להתפלל בעמוד השחר. להתחיל בארבע ועשרה, ברוך שאמר. חידו אלוקנו, כבתנו, הודו, על המנצח, כל זה כדו לפני כן, אבל בארבע ועשרה, התחילו ברוך שאמר. יכולים להקל להם. למה? כי אחר כך התפעלו בנצח המה, וירדמו, באמצע ספר תורה ירדמו, באמצע ירדמו. לכן, חי גם אנחנו מתירים להם. המרן כותב, בסימן פתא, סעיף א', ואם יתפלל משעלה עמוד השחר, יצא מצוות תפילת שחרית, עם הנצח המה. כן יכתיב, יראו חיים שמש. זה המצווה. ואם יתפלל בדעבד מעמוד השחר, בדעבד יצא. לפי דעת רשי והרעבן, אפשר לפלל לפני עמוד השחר. שעה שלוש, אפשר לפלל לפי דעת רשי. אבל הלכה לא כמו רשי, כולם יודעים. לא תמיד מסתכלים בזה דעה יחידה, פוסקים, יש לנו כללי הפסיקה. מי שיתפלל בשעה שלוש, שלוש וחצי, פלל שחרית, לא יצא ידו חובה. חזור לפעם לפלל בעמוד השחר, זה ודאי, ככה הלכה. הלכה נפסק, שחתחילה נצח המה, צבא מן המובחר, ובדעבד יוצאים בעמוד השחר. כמילן כלל, כל התורה כולה, ששעת הדחק כדעבד דמי. שעת הדחק, אנשים עייפים כולם. לכן, תעשה שעת הדחק, תעשה כדעבד. פעלו בעמוד השחר. היה כאן בכנסת רחוב דוד, בבת עמה, לפני 50 שנה, אולי יותר, אני זוכר שבאו למרן לברוכוב, החכם שלהם, עליו השלום, הוא בא ושאל את הרב, את מרן זצ"ל, כבוד הרב, הציבור שלי עייף, ושם כולם בוחרים, עייפים, והתפעלו בנצח המה, ירדמו לי בתפילה, אני יש לי ניסיון, אני יודע, הרב מטריד להתפעל עמוד השחר? אמר לו כן. והיו מפרסמים בברוכוף, מי שעייף, לך פנה בבת המה, שם הם פנים בעמוד השחר. הנה חן אמה, שעת הדחק, כדעבד אמה, לכן הנה חן אמה יוצאים בדו חובה. אני אומר עוד איזה 5 דקות, רעיון קטן. בגמרא מסכת שבת, בדף פחת עמוד א', מי דכתיב והתייצבו בתחתית ההר, מלמד שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם, על הר ישראל, הר סיני כמו גיגית, היא עליהם כמו איזה גדרה, אמר להם, תקנו את התורה? מותר. אתם רוצים? בסדר. אתם לא רוצים? שם תהיה קבורתכם. יפול עליכם הר סיני ויקבור אתכם. זה פיקוח נפש. מה יעשו? קיבלו את התורה, הסכימו. זה דברי הגמרא. תוספות במקום שואלים, פלא פלאים. הרי בני ישראל אמרו, כל אשר ידבר השם נעשה ונשמע. יצאה בת קול ואמרה, מי גילה רזה לבניי? הקדימו נעשה ונשמע. אז הם הסכימו. מה אתה מכריח אותם? ואם לא, אתה מאיים עליהם. אליו, שם תהיה קבורתכם, כאן תהיה קבורתכם. מה אתה מאיים עלינו? אנחנו הסכמנו. אמרנו, נעשה ונשמע. למה צריך לאיים עליהם? קושיה חזקה. שהקושיה הזו, כמה אתם רוצים? מדרש תנחומה, פרשת נוח, מתרץ, יש את בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. בתורה שבכתב, בני ישראל אמרו, כל אשר ידבר השם, נעשה ונשמע. הסכימו. מה זה תורה שבכתב? תנ"ך. זה התורה שבכתב, בסדר, קיבלנו, נעשה ונשמע. אבל תורה שבעל פה, באו למד הר סיני, היו שם תחת הר סיני, היו שם מיליונים, לפי החשבון, עם הערב רב הכל, היה מיליונים. ועדו שם תחת הר סיני, הר סיני כולו עשן, כולו היה אש, ואז אתם שולחו מפתיע אותם. מה, הראיתי לכם שתי לוחות הברית? הראיתי לכם תורה שבכתב? לא, תורה שבעל פה. תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, ספרה, מחילתא, הרמב״ם, הראש, הריף, הבית יוסף, שולחן ערוך, רבי עומר, כל זה. אה, לא התכוונו על זה. אנחנו התכוונו, התורה שבכתב זה מעט, זה התכוונו. כך כל התורה כולה, אנחנו לא התכוונו על זה. ואז הם לא רצו לקבל תורה שבעל פה. ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. התורה שבעל פה הזה צריך להכריח אותם. תורה שבכתב, נעשה ונשמע, אם הסכימו. תורה שבעל פה צריך לה. לפי המדרש של חומה, אפשר לפרש את הגמרא מסכת ברכות, בדף י"א עמוד ב'. מחלוקת. רב הונא, רב נחמן, רבה, על מה מברכים בקעת התורה? אחד אומר, על תנ"ך, על תורה, תברך. על מדרש, לא. על גמרא, אל תברך. שני חולף, לא, לא. תורה וגם מדרש, תברך. ואילו השלישי סובר, רבה, לא מברכים, גם התורה שבכתב, גם התורה שבעל פה. כך פסקה ההלכה. כך פסק מרן, כך הרמב״ם, כך פסק גמרא בסימן ממזיים, בהתחלה סעיף א', מברכים בקעת התורה. אין לתורה שבכתב, אין לתורה שבעל פה. מה שאלה נשאלת, פלא פלאים. מה הסברה של רב הונא, של רב נחמן? מברכים רק התורה שבכתב? תורה שבעל פה לא מברכים. העיקר שלנו זה תורה שבעל פה. ממנה תוצאות ההלכה, מה תורה שבעל פה? מה אנחנו קראים? רק תורה שבכתב? מה זה תפילין? מה כתוב בתפילין? כל זה מתורה שבעל פה אנחנו יודעים. כל הדברים כולם, הכל בתורה שבעל פה. אז מה הסברה שלהם? של רב הונא, רב נחמן? התורה שבכתב מברכים, אחות התורה. תורה שבעל פה לא מברכים. מה? אלא לפי מה שאמרנו עכשיו, אתה שפיר. תורה שבעל פה, קיבלנו את זה בעל כוחנו. ואם לאו שם תהיה קבורתכם. זה, מה זה בכות התורה? אשר בחבנו מכל העמים, עודים לקדוש ברוך הוא, זכינו לקבל את התורה, נהיינו חלק מעם ישראל, נהיינו. אז זה שבח שייך לתת, דבר שקיבלתי ברצוני החופשי. אתה רוצה? תשבח לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא רצינו, הכריחו אותנו. למה נברך בכות התורה? לכן, התורה שבכתב, שם אתה נעשה ונשמע, תברך. מדרשים, יש שם הפסוקים, בגלל הפסוקים, תברך. אבל התורה שבעל פה, למה לברך? קיבלנו בעל כוחנו. אומר רבה, לא. וכן גם התורה שבעל פה. למה? עדו קיבלו עמי חשברוש מרצון. קיבלו עמי רצון, לכן נבחין גם התורה שבעל פה. עוד דרך אפשר לפרש, חולקים אם זה ביקת המצוות או ביקת השבח. אם זה ביקת המצוות, אז גם תורה שבעל פה זה מצווה, לימוד תורה. מברכים על הכל. אם זה ביקת השבח, שבח שמה שברצוני קיבלתי, תראו, אדם קיבל מתנה איזה עד פשוט שעולה חצי שקל. אין לך מתנה. אני צריך את זה, אני לא רוצה. תיקח, תיקח, מכריח אותו. טוב, לקחתי, בסדר. תודה רבה שלקח. הוא אומר לו, תודה רבה? מה תודה רבה? זה עד כזה פשוט. בא מישהו מביא לך עד פארקר, או מביא לך עד 04, שהרב היה כותב על זה הרבה, וזה הרבה. כן, מביא לו מתן, תודה רבה. מביא לו עד יקר, כמו שאולמרט היה אוהב, עדים יקרים. מביא לו עד כזה, תודה רבה. כגודל המתנה, ככה גודל ההודעה. כמה מתנה יקרה, ככה אתה מודה. התורה שבכתב קיבלנו מרצוננו החופשי. זו מתנה חשובה. תודה רבה. עכשיו חרבנו כל העמים. תורה שבעל פה קיבלנו בעל כוחנו. חן עזר למברכים. זו הסברה של רב הונא, אבל לא הלכה. להלכה זה בקעת המצוות. מברכים גם התורה שבכתב וגם התורה שבעל פה. ברוך ה' עולם אמן ואמן. בי חנה מן הקשה אומר. זכור בקוץ ראי. די תורה ויאדיר.
רמה דברי הקרותי ואמיך מקרותי ועצמך מכוני תרי ומשכי חי יכון וביום חון חי לכל בן ישראל והגנה בזמן קרי ואימו אמין יש שמר הבא ורחדה לעמוד על מעל מהיה התברך משתבר מפה ותרומה ותנסה ותדה
עכשיו איתכם, שיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל
חי. חדשות כל חי, השעה 11.
שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי עם קיצור חדשות השבת. צהל השמיד הערב מיני הטרור התקפית שבנה ארגון הטרור חמאס מטרים ספורים ממעבר כרם שלום. תוואי המנהרה הושמד באמצעות תקיפה של מטוסי קרב. כתבנו לעניין